היוש, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי. בואו ננרמל את זה. אני סיוון פסקרו, יוצרת תוכן, מנחה סדנאות לריפוי דרך כתיבה ומאמנת זוגית. ובפודקאסט שלי, בכל פרק, אני מדברת איתכן על נושא שלא נוטים לדבר עליו, מתוך אמונה בחשיבות של נרמול ושיתוף. היום בפרק אני ממש רוצה סוף סוף לדבר איתכן על הנשירה שלי מבית הספר, על כל החוויה שהייתה לי עם מערכת החינוך וביסודי ובתיכון, עד הרגע שנשרתי, וכל השאלות שתמיד יש לכם סביב זה. אבל לפני זה, אני חייבת לעשות איתכם קצ'אפ קצר על שלושת השבועות האחרונים. אני עכשיו מתיישבת להקליט לכם אחרי שלושה שבועות שלא עלה פרק. למה לא על הפרק? למי שלא יודעת, למי שלא מעודכנת, למי שלא עוקבת אחריי באינסטגרם, עברתי דירה, עזבתי את בית הוריי ופרסתי כנפיים ויצאתי לעצמאות. והשבועות האלה היו מאוד אינטנסיביים מכל מיני בחינות, גם מבחינת לוגיסטיקה וגם המון מבחינה רגשית. שאומנם המעבר הוא דבר הכי טוב בעולם ומרגש ומביא איתו המון המון דברים טובים, אבל היו לי גם המון המון חששות ופחדים, ולקח לי כזה זמן שנייה להקל ולהתרגל. וניסיתי בשבועות האלה, לא יודעת, לנהל את כל האופרציה ואת כל השגרה שלי בצורה שלא להעמיס עליי יותר מדי ולתת לעצמי רגע זמן לנשום. ואני חייבת להגיד שממש התגעגעתי להקליט לכן. וזהו, ואנחנו חוזרות עכשיו לשגרה נורמלית שאחת לשבוע עולה פרק, ואני הכי מתרגשת מזה בעולם. ואני אוהבת אתכן מלא, ומי שלא מעודכנת ולא עוקבת באינסטגרם, זה הזמן, אני אשאיר לכן לינק בתיאור של הפרק. זה גם הזמן להגיד שאם אתן אוהבות את הפודקאסט, אני אשמח שתדרגו אותו, זה ממש ממש עוזר לי. זה גם הזמן להגיד שאולי הקול שלי נשמע קצת שונה, כי אני טיפה מצוננת. זהו, אני אשמח שתאזינו, תספרו לי איך היה. אני תמיד זמינה באינסטגרם. ויאללה, מתחילות. טוב, ממש מוזר לי להקליט את הפרק הזה. עשיתי לי במשך השבוע האחרון פתק בטלפון עם מלא נקודות שקשורות לסיפור שלי עם מערכת החינוך, ואני חייבת להגיד, מלא זמן לא סיפרתי את הסיפור הזה ברמה שהייתי צריכה לעבור על ההיילייט של עצמי באינסטגרם שבו סיפרתי לכן על הנשירה מהבית ספר, בשביל להיזכר בנקודות שכאילו אני כבר כל כך לא חיה אותן, ופעם חייתי אותן כל כך כל כך חזק, שהייתי צריכה שנייה לרפרף כזה על הזיכרונות, ולהוסיף לעצמי עוד נקודות. והאמת שאתמול יצא לי שוב לדבר על הנושא, ולספר על הנושא לבן אדם קרוב אליי, וכאילו ממש קלטתי כזה שוואו, כמה זמן לא דיברתי על זה. וזהו, זה כאילו, אני הולכת להקליט על זה פרק. קיצור, יש כאן מלא מלא נקודות, ואנחנו פשוט נספר, אני פשוט אספר לכם את הסיפור. טוב, יש איזושהי הקדמה שנראה לי שחשוב שאני אעשה, וואי, איזה מעצבן זה שאני מתחילה משפטים בטוב, אני אשתדל להימנע מזה. אז מי שלא יודעת, גדלתי בקרמי יוסף, שם התחלתי את בית הספר היסודי שלי. אנחנו מתחילות ממש 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 מהתחלה מכיתה א', כמעט לכל ילד, זה קצת גם מתחבר כבר להפרעות אכילה, אבל כאילו זה חלק קריטי בסיפור. כמעט לכל ילד יש שלב של צ'אביות. שלב הצ'אביות שלי היה בכזה כיתה בית ג', הייתי ילדה יותר מלאה מילדים אחרים, וילדים יכולים להיות מאוד מאוד רעים, וממש הרגשתי כזה יוצא דופן, ומבחינה חברתית היה לי קצת יותר קשה. היה לי כזה את חברות שלי, אבל היה גם חבורה של בנות כבר ביסודי הממש ממש מוקדם, שממש היו מתעללות בנו. כאילו, זה היה כאילו חברה שלי ואני הכי טוב, כאילו הכי טובה, שכזה ממש גדלנו יחד, והיינו בקשר מטורף, אני הגיעה לזה גם עוד בהמשך. היינו קוראות להן המגעוליות, כזה כאילו בינינו. כי הן פשוט היו באמת המגוליות, כאילו מי שראתה ברץ, אז כזה, הן היו נוראיות, ממש. מעניין מה איתן היום. עד כמה הן היו מתעללות בנו, ברמה שכשאני הייתי בערך בכיתה ט', אני עזבתי את קרמי יוסף בקיץ שבין ג' לד', וזהו, ולא שום קשר יותר לילדים שגדלו איתי, שום קשר לכלום. בערך בכיתה ט', גיל 15, אחרי שעזבתי בגיל 9 את קרמי יוסף, קיבלתי הודעה באינסטגרם ממישהי שהייתה איתי בכיתה ביסודי, ושלחה לי הודעה שהיא מצטערת כאילו על כל מה שהם העבירו אותי, והיא עכשיו ראתה את האינסטגרם שלי ווואו ועניינים וזה, אז כן, זה היה כאילו... היה סיפור לא סבבה. וכבר אז כזה הרגשתי חריגה, הרגשתי שאני לא נהנית מהמסגרת, היה שם גם כמה דברים כזה שממש צילקו אותי כבר אז, כשניסיתי לשתף נגיד מורה בזה שמשהו לא בסדר, אז היא אמרה לי את הדבר הכי מטומטם בעולם, היא אמרה לי, את יודעת, אין סיבה שתספרי לאבא ואימא. כאילו היא ממש אמרה לי לא לספר, ופחדתי, ובגללה לא סיפרתי. אחותי גילתה על כל מה שעברתי שם, כי היא הייתה פשוט בבית ספר, והיא ראתה דברים שקורים, והיא סיפרה לאבא שלי ולאימא שלי, ואני ממש כעסתי עליה שהיא סיפרה, וכאילו, כי המורה הזאת גרמה לי לחשוב שאסור לי לספר, ושאני צריכה להתבייש בזה, בדיעבד, בבגרות שלי, הבנתי שזה בשביל שלא יצא שם רע, לא לה ולא לבית הספר, שזה מה שקורה בבית ספר, ובכיתה שלה, אבל לא משנה, זה כאילו סיפור רקע שהוא ארוך בפני עצמו, והוא כאילו כן רלוונטי, אבל גם לא בא לי יותר מדי להיכנס לזה, פשוט לא היה כיף, לא היה כיף, וחוויתי את המערכת הזאת כאיזה משהו דפוק, שאני לא נהנית בו, ושאני חוזרת הביתה בוכה ולא כיף לי. ואז עברתי לתל מונד, ונכנסתי לבית ספר, ובתל מונד הרבה יותר... כל עניין החברתי הוא שונה לחלוטין, ובתל מונד פתאום נהיו לי מלא חברים, ופתאום היה לי כיף בפן החברתי, וכן גם אני ילדה מאוד רגישה, וכל פעם שהיו ריבים אפילו הכי קטנים, ושוב ילדים זה עם נורא, היו מלא ריבים והיו מלא הצקות, וההפרעת אכילה שלי, כאילו הגל הראשון שלה שבו ממש ירדתי במשקל היה בכיתה ה', אז כאילו בכיתה ד' עדיין הייתי מלאה, וגם על זה חטפתי מלא כזה הצקות ודברים כאלה שעד היום כזה אני לא מסוגלת לראות את אותם הילדים שהציקו לי על זה, כי זה הדבר היחידי שעובר לי בראש. אבל כן כבר כזה, אני יודעת, הסתדרתי, כאילו היה לי את המקום שלי, היה לי את החברים שלי, היה לי סבבה, היה לי פן, אבל הרגשתי שאני לא מתאימה למסגרת. וזה קטע שחשוב לי לציין, שתמיד, תמיד, תמיד הרגשתי לא מתאימה למסגרת. בשלב מאוחר יותר כבר, הייתי ממש משתמשת בדימוי שאני אציג לכן אותו עכשיו, וזה ילך איתנו כנראה לאורך כל הפרק, ואני אזכיר את זה כמה פעמים, שנכון שיש את המשחקים האלה של התינוקות, שצריך להכניס צורות לתוך חורים בצורות, וכזה להתאים צורות. תמיד הרגשתי שאני גול, ושבשביל להיכנס למסגרת, כאילו מנסים להכניס אותי לתוך חור של משולש. ושאני צריכה להשיל מעצמי חלקים, ולהוציא ממני דברים, ולהתאים את עצמי למסגרת, וכל החלקים האלה שאני צריכה להוריד ממני, בשביל להתאים את עצמי למסגרת, זה החלקים שאני הכי אוהבת. ומעבר לזה, תמיד הרגשתי שבבית הספר, בוחנים אותי לפי הנקודות שאני חלשה בהן. ויש את המשפט הממש ממש ממש מוכר של איינשטיין, על זה שכאילו, אם יבחנו את היכולות של דג, על איך הוא מטפס על עץ, ברור שהוא יחיה כל החיים שלו בתחושת כישלון. וממש ככה הרגשתי. במתמטיקה תמיד הייתי גרועה, בכל שאר המקצועות האמת, כל ההומנים ממש ממש אהבתי. הייתה גם תקופה, כל תחילת החטיבה שלי, הייתי ממש 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 חרשנית. היה לי חשוב, הרגשתי שהערך שלי נמדד בציונים שלי. הרגשתי שאם אני מקבלת ציון לא טוב, אז אני כישלון. הייתי יכולה לבכות מהדברים האלה. הייתי יושבת בבית וחורשת למבחנים ומשננת והכל, בשביל שיהיה לי ציון טוב, בשביל שאני ארגיש שאני שווה משהו. ואני זוכרת ממש שבאיזשהו שלב אחותי אמרה לי, ואחותי גאון, זה גם משהו שחשוב להגיד, יש לי את אחותי אביב, שאתן מכירות אותה, גם הפרק הקודם היה איתה, אהבת חיי, ויש לנו גם עוד שלושה אחים חורגים, וכולם בבית, גאונים, במיוחד אחותי ואח שלנו, הבן של אשתו של אבא שלי, הם גאונים ברמה שהם לא היו לומדים במבחנים, והם היו תמיד מקבלים תעודות הצטיינות, ותמיד הרגשתי בבית שכאילו, וואי, אני לא בסדר, והם כאלה גאונים. ותמיד, תמיד, תמיד היה לי קשה עם זה, ואז באמת בחטיבה ניסיתי לפצות עם פשוט להיות חרשנית ולהוציא ציונים טובים. עד התפנית הראשונה, שזה היה בכיתה ט', שזין הטט עוד יש הקבצות במתמטיקה ואנגלית, שהייתי הקבצה א' גם במתמטיקה וגם באנגלית, אז במעבר מטט ל-י' את נכנסת ליחידות 3, 4 או 5. יש לציין שההורים שלי, אמא שלי תמיד אמרה לי, תקשיבי, לא אכפת לי כאילו מהציונים שלך, אכפת לי שתעשי הכי טוב שלך, ושני מקצועות יחידים שמשנה לי שתשקיע בהם, זה מתמטיקה ואנגלית, רק זה חשוב לי. אבא שלי כן היה יותר חשוב לו כזה שאני אהיה טובה בלימודים וכזה, אבל כאילו גם אף פעם לא לחצו יותר מדי, כאילו הם היו ממש ממש בסדר. ובמתמטיקה היה לי הכי קשה בעולם. אין לי את זה במספרים, יש לי מספר פוביה, באמת, לא אוהבת את זה, הייתי מסוגלת לחרוש שעות ולא להבין כלום, אתן לא מבינות את כמות הפעמים שבכיתי, בגלל שהרגשתי שאני כישלון במתמטיקה, ואת התסכול של לנסות ללמוד למבחן, ופשוט לא להבין את החומר, ולא להצליח, או לשבת במבחן ולהסתכל על השאלה, וכאילו, what the fuck, מה אני אמורה לענות? הרגשתי ממש ממש כישלון, ואז היה לנו את המבחן במתמטיקה בכיתה ט' שכאילו אמור לייעד אותך לאיזה יחידות את הולכת. לא עניתי על אף אחת מהשאלות. הפכתי את המבחן וכתבתי כזה, ממש כתבתי מכתב למורה שלי, למי שלימדה אותי מתמטיקה, קראו לה ליאת, היא הייתה מהממת. ואמרתי לה, כאילו, וכתבתי כזה במכתב, שאפילו לא בא לי לנסות, כי אני פשוט מרגישה כישלון, ושאני לא רוצה שהאנרגיות שלי יהיו במקומות האלה, ושאני לא רוצה להיבחן על פי הדבר הזה, ושאני מעדיפה מראש ללכת לשלוש יחידות, וכזה, וכאילו, ממש כזה שיתפתי אותה בכל מה שאני מרגישה, ואז גם באמת היא לקחה אותי, וכאילו נתתי לה את זה אחר כך, ופשוט יצאתי מהכיתה. ואז היא גם לקחה אותי לשיחה והיא אמרה לי, תקשיבי, אני ממש מעריכה את זה, כל הכבוד וזה, והיא באמת שיפצה אותי לשלוש יחידות, הגעתי לשלוש יחידות, פתאום הרגשתי הגאון של הכיתה, אם עד היום הרגשתי כישלון, וזהו, התחיל התיכון, התחיל הכיתה י', הייתי במגמות קלאסיות, לא אהבתי את הבית ספר, הברזתי מלא, לא היה לי כיף, לא הרגשתי קשורה, לא הרגשתי מתאימה. גם כזה מרגיש, יש אווירה בתל מונד שכזה כולם עושים אותו דבר, כולם הולכים לאות התנועת נוער, כולם רוצים את אותו תפקיד בתנועת נוער, כולם מתלבשים אותו דבר, כולם עושים פשוט אותו דבר בהכל, סבבה? ווואלה לא התאים לי, לא רציתי. כאילו כולם הלכו לצופים, אני הייתי בכנפיים של קרמבו, והייתי בצופים, לא כי אהבתי את הצופים, בשביל שיהיה לי חברים הייתי גם בצופים. אבל הייתי פעילה, זה לא באמת עניין אותי, לא באמת הייתי מגיעה הרבה, בכיתה י' כבר הפסקתי להגיע, כאילו כזה. וכן, והבנתי שכאילו כל המקום הזה לא כל כך מתאים לי, במקביל גם היה לי את העשייה שלי באינסטגרם, והוצאתי את הספר, וכאילו עשיתי דברים שהם חריגים, ולא ידעתי כל כך איך מסתכלים על זה, אבל כאילו, לא יודעת גם עד כמה זה עניין אותי. עכשיו חשוב לציין, שזה שהרגשתי חריגה, רק גרם לי להרגיש עוד יותר חריגה. אני אסביר. תחשבו שאני הולכת לבית ספר, ואני יושבת בכיתה, וכל השיעור אני מסתכלת על הקירות, ואני לא מבינה מה אני עושה פה. ואני מסתכלת החוצה מהחלון, וכל מה שאני רוצה זה לצאת. ואז יש צלצול להפסקה, וכולם כזה יושבים, כל החברים ביחד, ואני פשוט כאילו בראש של, וואו, אין לי כוח, אין לי סבלנות להישאר בו דקה, לא מעניין אותי להיות איתם, לא מעניין אותי השיעורים שיש עכשיו, ואני לוקחת את התיק שלי והולכת הביתה. סבבה? זאת הייתה הסיטואציה. ואז אני מגיעה הביתה, ואני חושבת על זה שכאילו, כולם בבית ספר, לכולם סבבה, למה, כאילו מה הבעיה שלי? למה אני לא יכולה כאילו פשוט להיות בבית ספר? כאילו מה הסיפור שלי? למה אני לא מצליחה? עזבו ליהנות, סבבה, לא כולם נהנים, אבל סבלתי. הרגשתי שאני יושבת בכיתה, והרגשתי שסוגרים עליי. הרגשתי כאילו, לא יודעת, הרגשתי שפשוט, וואי, למה אני פה? הרגשתי שהמקום הזה מקטין אותי ומחליש אותי ומונע ממני, ולא הייתי מסוגלת לחיות עם ההרגשה הזאת. ואז עלתה לי עוד שאלה, כאילו מה, אני לא בן אדם של מסגרות? ועל השאלה הזאת לא ידעתי לענות, כי אני יחד עם זאת שלא הייתי מסוגלת עם המסגרת, ועם זה שאומרים לי מה לעשות ובמה להצליח וכזה, ואני נורא צריכה את החופש שלי ואת הבחירה שלי וכזה, אני גם בן אדם שחייב שגרה, כאילו בשבועות בלי שגרה, או שהלוז שלי היה יותר ריק, נהייתי בדיכאון, שקעתי בדיכאון, כאילו, אבא שלי תמיד היה מדבר איתי על זה, כאילו, למה את מעמיסה על עצמך? תמיד הלכתי הייתי במיליון תנועות נוער, ומיליון חוגים, ומיליון תוכניות וארגונים, והתנדבתי בכל מקום שאני יכולה, ורק מילאתי ומילאתי ומילאתי את הלוז, כי ככה אני מתפקדת הכי טוב, כשיש לי מלא דברים, כי כשאין לי כלום, וכשאני לא בתוך מסגרת ולא בתוך שגרה, אני מפחדת לאבד את עצמי. וכבר בשלב של כיתה ח' כזה דיברתי על זה שאני ממש רוצה לעזוב, גם הסתכלתי על כל מיני אופציות אלטרנטיבות, ממש ביקרתי גם בכמה בתי ספר, גם בדמוקרטי, גם בבתי ספר לאומנויות, ממש התלבטתי אם לעזוב, לא היה לי אומץ לעזוב אז לא עשיתי את זה, למרות שמאוד רציתי, גם בעיקר בזה שביקרתי בכל מיני בתי ספר, די הבנתי שהכל זה אותו שיט, ולא משנה לאיזה בית ספר אני אלך, אני אתקל באותם דברים, אז לא עזבתי, אז נשארתי בבית ספר, אמרתי, טוב, כאילו, אין טעם. כיתה י' מתחילה הקורונה. וזה משהו שתמיד קצת, לא יודעת איך להגשת לזה ואיך לדבר על זה, כי קצת לא נעים לי, כי זאת הייתה תקופה שלהמון אנשים היא הייתה מזעזעת, והיו בתקופה הזאת המון דברים קשים, אבל בשבילי זאת הייתה התקופה הכי טובה שלי, נכנסנו לסגר, פתאום אני אדון לעצמי, אני יכולה לנהל את השגרה שלי איך שאני רוצה, אני לא נכנסת לזומים, זה לא מעניין אותי, במקום זה ניגשתי, סוף סוף היה לי יום הולדת 16 בסגר הראשון, וגיל 16 זה מתי שרשמית כבר יש תעודת זהות, ואז אפשר לפתוח עסק, אז בזמן שכולם בסגר וזה, אני הולכת למס הכנסה ופותחת עסק, עוסק פטור, ומתחילה להנחות סדנאות כתיבה בזום, ומתחילה לקחת את כל התחביב הזה ברצינות, ולהגשים את עצמי, ואני נהנית מכל רגע, ואני קמה כל בוקר, בחמש בבוקר, והולכת לפרדס שמאחורי הבית לראות את הזריחה, וקוראת ספר, וחוזרת הביתה ועושה יוגה, ועובדת כזה כל היום, ויושבת עם אמא שלי, ומבשלת מלא, תקשיבו, אתן לא מבינות איך נהניתי בתקופה הזאת, באמת, זאת הייתה תקופה מדהימה בשבילי, וכל כך פרחתי בתקופה הזאת, שאגב, בתקופה הזאת, כמו שאמרתי, לא נכנסתי לזומים, אבל כן כבר באותה תקופה התחילו בגרויות, והייתי לומדת לבד, והדוגמה הכי טובה שיש לי לזה, הייתה בגרות באזרחות, לא באזרחות, בהיסטוריה, סליחה. בכיתה י' זאת הייתה הבגרות הראשונה שלי בהיסטוריה. ואני לא כתבתי אפילו לא סיכום אחד. בהליכות שלי בפרדס אני שמעתי פודקאסטים על הנושאים של הבגרות. וכזה הבגרות המשודרת, נהניתי מזה ברמות, עפתי על הנושאים, זה הכי עניין אותי בעולם. פתאום גם קיבלתי כפה כזאת של, זה לא שאני לא אוהבת ללמוד, אני מאוד אוהבת ללמוד, פשוט בדרך שלי, פשוט אל תיתנו לי לשנן חומר, אל תלחיצו אותי, כאילו, תנו לי ללמוד את זה בדרך שלי. הייתי שומעת תקשיבו, נהניתי ברמות, לא כתבתי מילה אחת בלהתכונן לבגרות, והוצאתי בבגרות 88. ונהניתי מהללמוד, ופתאום קלטתי, בונה, אני יכולה גם בדרך שלי. ממש 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 נהניתי בתקופה הזאת, ואז נגמר הסגר, והיה את כל השטות הזאת של הקפסולות, שחוזרים לבית ספר, ואני מגיעה לבית ספר, ושקעתי בדיכאון. היה לי ממש קשה עם החזרה לבית הספר. הרגשתי שכאילו סוף סוף עליתי על גל שהצלחתי ליהנות ולהיות מאושרת ולעשות את מה שאני רוצה ולהצליח. הרגשתי שאני סוף סוף שיש בי משהו שאני מצליחה. אז פתאום שוב הגעתי למסגרת הזאת, ובתקופה הזאת כבר בקושי היה לי חברים בבית ספר, היה לי את השלוש חברות שלי, את השני חברים טובים שלי בכיתה, וזהו, לא אהבתי את השכבה שלי, כאילו לא התחברתי, לא. והיה לי ממש 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 קשה עם זה, ולא הגעתי, לא הייתי מגיעה לבית ספר, ואז כבר היה היום הראשון של כיתה י' וקיבלתי מערכת שעות, ראיתי את המערכת שעות, חשכו עיניי. אמרתי, לא, אין מצב שאני עושה את זה, אני לא מוכנה, אני נושרת. באתי לאמא שלי הביתה, באותו יום, ביום הראשון של כיתה י' ואמרתי לה, תקשיבי, אין מצב. והיא אמרה לי, טוב, אז כאילו, אז מה את רוצה לעשות במקום זה? אני לא אומרת לך לא. את מכירה אותי, אני רוצה בסופו של דבר בטובתך, אבל אני צריכה להבין מה זה אומר אם את נושרת. מה את הולכת לעשות במקום זה? בגרות, כן חשוב לי שתהיה לך. חשוב לי שאת לא תסגרי לעצמך דלתות, גם בזה אנחנו ניגע עוד מעט. אז בואי תכיני תוכנית מסודרת, ותראי לי בדיוק מה את הולכת לעשות בשנתיים האלה. כי אני לא רוצה שפשוט תעזבי ותאבדי את עצמך. מפה לשם, במהלך כל כיתה י' הגעתי אולי 4 פעמים לבית הספר, עדיין הייתי חלק ממערכת החינוך, הייתי לומדת לבד בבית כזה לבגרויות, עושה את הבגרויות, הייתי רבה עם רוב המורות, המורות לא אהבו אותי כי לא הייתי מגיעה, חוץ מנגיד המחנכת שלי שממש אהבה אותי ואני ממש אהבתי אותה. זה בגדול ככה איכשהו העברתי את כיתה י' עם המון מלחמות, בעיקר עם אבא שלי, על זה שאני רוצה לעזוב. לאבא שלי היה קשה עם זה שאני רוצה לעזוב, הוא חשב שזה פשוט ג'וק שנכנס לי לראש, שזה איזה עץ שטיפסתי עליו ושתכף אני ארד ממנו, אבל אני כבר מכיתה ח' או ט' מדברת על זה שאני רוצה לעזוב, ועכשיו כיתה י' ועכשיו לעומת כיתה ח' או ט', אני יודעת שאני מסוגלת לעזוב. אז לא היה לי אומץ לעזוב, פחדתי בעצמי שאני אאבד את עצמי. עכשיו, אחרי כל הסגר ואחרי הקורונה, קלטתי שאני מסוגלת, שאני מסוגלת לשבת על התחת וללמוד בעצמי, שאני מסוגלת לנהל שגרה ולא לשקוע, ושכנראה שזה הדבר שהכי מתאים לי. ורבתי איתו המון, לא כל כך בא לי להיכנס לתכלית הריבים, אבל זה היה המון ריבים כאלה של תראה אותי, אני סובלת, כאילו, מה זה שווה, והכל היה בשיח כזה של, מה תעשי בעתיד, לא יהיה לך 12 שנות לימוד, לא יהיה לך בגרות, לא יהיה לך זה, כאילו, זה יערוס לך את העתיד, כל הדברים האלה שנוטים לדבר עליהם כשקשור לנשירה מבית ספר. בסופו של דבר אני ממש מקצרת לכן את זה, כאילו איזה חצי שנה של ויכוחים, הגענו להסכמה שאני נושרת, אבל אני עושה בגרות מלאה, לא משנה איך, לבד, אני עושה בגרות מלאה בשביל לא לסגור לעצמי את כל הדלתות, שלפחות את זה יהיה לי, עליי ממש חשוב שלפחות את זה יהיה לי, שאם בעתיד אני ארצה ללמוד באוניברסיטה, או להתקבל לאיזושהי עבודה שדורשת את זה, שזה לא יהיה מה שיגביל אותי ושיהיה לי. עכשיו אני עוצרת, ואני אומרת לכם דבר כזה. אני, בדעה שלי, של סיוון, מבחינתי, אם אני אגיע למקום עבודה, שמסתכל עליי ובוחן אותי לפי אם יש לי או אין לי תעודת בגרות או 12 שנות לימוד ולא לפי היכולות שלי, זה מקום עבודה שאני בעצמי לא רוצה לעבוד בו, כי אני לא מאמינה בזה. זה לא עם האנשים שמסתכלים על הדברים האלה אני רוצה לעבוד, מבחינה עקרונית. אבל, ואני מחזירה אתכן לסיפור, כל מה שרציתי היה לעזוב. ואם זה התנאי של ההורים, ואם זה מה שיסב להם שקט נפשי, שאני עושה בגרות מלאה, אז זה מה שאני אעשה. יחד עם זאת, כן גם יכולתי להבין למה הם אומרים את זה, וכן נתתי איזשהו קרדיט להורים שלי, שהם יודעים מה הם אומרים, ואני סומכת עליהם, ואם להוציא את הבגרות הזאת זה משהו שבאמת יעזור לי, וכן אני בעצמי גם, אני מפחדת לסגור לעצמי דלתות, ואני מפחדת לעשות משהו שאני לא יודעת, אז עדיף שתהיה לי את הבגרות הזאת, אבל לעזוב את בית ספר אני עוזבת את בית ספר, וזאת הייתה האופציה שלי לעזוב את בית הספר, והגענו להחלטה הזאת, ומאותו רגע זה מרתון מזעזע של לעבור שיחות עם מלא אנשים וקבסית ואנשים ממשרד החינוך, ואם בעבר היה חוק חינוך חובה עד גיל 16, העלו את זה לגיל 18, ל-12 שנות לימוד, השיח אישורים מיוחדים בשביל לנשור מבית ספר, ויש משהו שחשוב שתדעו, המערכת לא רוצה שתעזבו. אם תלמיד נושר מבית הספר, זה לכאורה ולא לכאורה, ממעיט מהערך של בית הספר, זה מזיק לשם של בית הספר כשיש הרבה תלמידים שנושרים, ובגלל שראו אותי שבסופו של דבר אני תלמידה טובה עם ציונים טובים, לא רצו שאני אנשור, אין סיבה שתנשרי, את לא מזיקה לבית הספר, יש לך אחלה ציונים, ושוב גם בתקופה שלא הייתי בכלל מגיעה לבית הספר, הציונים שלי במבחנים ובבגרויות היו מעולים, הייתי לומדת לבד והציונים היו מעולים, היו מורידים לי, המורות היו מורידות לי משמעותית את הציונים בגלל שלא הייתי מגיעה, ויש 30% מהציון זה תלמידאות וכאילו נוכחות ודברים כאלה, אז הורידו לי ממש משמעותית את הציונים, וזה רק פגע לי בציונים כאילו הכוללים, אם הייתי עושה רק את הבגרות וזה היה נטו הציונים של הבגרות, אז הציונים שלי בסך הכל היו הרבה יותר גבוהים, לא משנה, בקיצור לא רצו שאני אעזוב, היה הרבה מלחמות, למזלי היועצת הייתה ממש בצד שלי, היועצת ואני היינו חברות ממש טובות, היא ידעה שזה מה שהוא באמת לטובתי, אבל המנהלת לעומת זאת לא רצתה שאני אעזוב, בכיתי לה המון, התעצבנתי עליה המון, אמרתי לה שזה לא מעניין אותי, ושתביא לי כבר את האישור הזה של העזיבה, כי לא טוב לי, ואני מבקשת שהיא תסתכל עליי ועל הצרכים שלי ועל איך אני מרגישה, ולא על השם של בית הספר. היה לי ממש קשה באותה תקופה, זה היה מתיש ברמות, הייתה גם תקופה ממש ארוכה שאחר כך פשוט לא הייתי מסוגלת לדבר על זה ולספר את הסיפור, מרוב שפשוט הייתי מותשת, זה היה חודשיים של מלחמות עם כל גורם אפשרי, ו... זה היה ממש קשה, הרגשתי שפשוט לא רואים אותי, לא מסתכלים עליי, לאף אחד לא אכפת ממני, וממש בכיתי והסתכלתי למנהלת בעיניים, אמרתי לה, תני לי ללכת, לא טוב לי, לא טוב לי, תני לי ללכת. ובכוונה עיכבו את כל עניין האישור עזיבה וכזה, ומבחינה לוגיסטית, יש דדליין מסוים שבו אני יכולה להירשם בתור תלמידה אקסטרנית ולגשת לבגרויות, ומה שהם ניסו לעשות זה לעכב מספיק את האישור בשביל שאני לא אספיק להירשם לבגרויות החיצוניות ואני אאלץ להישאר, ואני לא נתתי לזה לקרות, אמרתי לא 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 לא, אין מצב, אני לא נשארת, אני עם או בלי האישור הזה אמצא משהו אחר. ואז היועצת שלי אמרה לי, את יודעת, יש מקום שנקרא פרויקט הילה. עכשיו, אני בשלב הזה הייתי כל כך אנטי למערכת ולמסגרות שלא עניין אותי כלום, רק לעזוב, לא רוצה לשמוע על שום מסגרת אלטרנטיבית, לא רוצה לשמוע כלום, רק רוצה שתיתנו לי כבר לעזוב, סתמו את הפה שלכם כולם, סבבה? כאילו כזה, הייתי באמת על הקצה של הקצה של הקצה. אבל היועצת שלי ממש ממש התעקשה איתי, והיא הייתה היחידה בכל המסגרת שהרגשתי שהיא רואה אותי, אז אמרתי טוב אני אקשיב לה, וכשהלכתי לשם בפעם הראשונה בפרויקט הילה, הלכתי בשביל לקחת משם את החומר לבגרויות וללמוד לבד בבית, ולא רוצה להתעסק עם אף אחד ולא רוצה מערכת שעות ולא רוצה מורות, ואל תשגעו אותי, לא רוצה. וכשנכנסתי לשם הגיעה אליי מורה עינת שהיא מלמדת בפרויקט הילה בתל מונד, והסתכלה עליי והיא ראתה אותי כולי כזה ילדה אבודה שלא יודעת מה לעשות עם עצמה, והיא נתנה לי את החומר, ותוך כדי שהיא מוציאה לי את כל החומרים ואת כל הנושאים לבגרויות וכזה, היא מסתכלת עליי ואומרת לי, את בטוחה שאתה עשית כל זה לבד? זה קשה, את לא רוצה להיות איתנו פה שאני אלמד אותך? ואני באותו רגע הייתי כל כך, לא, אני רוצה לבד, אבל משהו בה פשוט ריקח אותי, כי היא הסתכלה עליי, והיא ראתה אותי. מפה לשם ישבתי הרבה עם הצוות של פרויקט הילה, ואחרי איזה חודש של התלבטויות מה לעשות ודילמות וכזה, אמרתי, טוב, זהו, אני נכנסת לפרויקט, נכנסתי לפרויקט ובנות, זו התפנית בסיפור שלנו. עכשיו חשוב לציין, כל הסיפור הזה של הנשירה לקח לי שנה. אני נשרתי ועברתי לפרויקט הילה, בתחילת י"ב, זאת אומרת, נשארה לך רק שנה אחת, רבק, לא ציימי בבית ספר, זאת הייתה התגובה שקיבלתי מכל מקום, ומההורים ומהחברות וכאילו, מכולם, נשארה לך רק שנה אחת, מה הבעיה שלך? ואני בעצמי הייתי בדילמה, כי אמרתי לעצמי, בוא נסיבן, באמת נשארה לך רק שנה אחת. ואז הדילמה שלי עם עצמי הייתה, או שאת לוקחת את השנה הזאת, זה כאילו רק שנה אחת, את יכולה לסבול אותה. אבל מצד שני נשארה לי רק שנה אחת כדי לתקן, כדי לעשות לעצמי חוויה מתקנת ולסיים את כל החוויה הזאת של התיכון בטעם טוב. ואני מודה לעצמי שבחרתי באופציה השנייה של לקחת את השנה הזאת כשנה מתקנת ולסיים בטעם טוב, ולא להסתכל על השנה הזאת כיאללה לבלוע ולסיים וכזה. ובשבעה חודשים בפרויקט הילה, סיימתי בחיוך את כל הבגרויות בהצטיינות, בציונים טובים, וזו הייתה אחת התקופות הכי יפות וטובות שלי, וזאת הייתה חוויה מדהימה. אני מעריצה את המורות שלי. אני פתאום, תקשיבו, יש לי דמעות שאני מדברת על זה, אני נשבעת לכן בחיי. פתאום חוויתי חוויה מתקנת לצוות חינוכי. קודם כל, היו לי מורות טובות במהלך התיכון. היו מורות שמאוד התחברתי עליהן, היו מורות שמאוד הערכתי ומאוד אהבתי, אבל יש משהו בפרויקט הילה שאין מה לעשות, זה לא המסגרת של בית הספר, זה לא החוקים של בית הספר, מסתכלים עלייך בתור יצור הרבה יותר אנושי, לא מסתכלים עליי כרשימה של ציונים. ואני חייבת רק בשביל שתבינו כמה הפרויקט הזה שינה אותי. אחרי שלושה חודשים שלי בתוך הפרויקט, נכנסה מישהי חדשה, ופתאום אני לא הייתי החדשה. ותכף אני אספר לכם יותר על הפרויקט, רק חשוב לי להקריא לכם את זה לפני זה. נכנסה מישהי חדשה, והיא הייתה, היא פשוט הייתה אני של לפני שלושה חודשים, והשלושה חודשים האלה היו סופר משמעותיים, אני כבר כאילו השתניתי מקצה לקצה מבחינת הגישה שלי, וראיתי את התסכול והייאוש שלה בעיניים, והיא באה רק בשביל לעשות ויה 12 שנות לימוד, כי אפשר לעשות דרך הפרויקט 12 שנות לימוד, היא לא רצתה לעשות בגרות, היא לא רצתה לעשות כלום, וממש ממש התחברנו, נהיינו חברות ממש טובות, ואמרתי לה, תקשיבי, יש לך כאן הזדמנות לעשות את הבגרויות בכיף, תראי אותי, אני עוד שנייה מסיימת. מי היה מאמין? כאילו לפני שלושה חודשים הגעתי לכאן, לא ידעתי כאילו מה קשור, לא ידעתי כלום מהחיים שלי. ועוד שנייה יש לי בגרות מלאה בהצטיינות. תעשי את זה, יש לך כאן הזדמנות. בנות, היא נשארה שנה אחריי, אני עשיתי כאילו את עד סוף י"ב שלי, הייתה שנה מתחתה, היא נשארה לעוד שנה בשביל, למרות שזה עובד לפי סימסטרים, אז היא כאילו נשארה לעוד שני סימסטרים בשביל לסיים את הלימודים. ביולי האחרון היא שלחה לי הודעה, איוש אהובה, אני יודעת שלא דיברנו המון זמן, לא יצא לנו כזה לדבר מאז שאני סיימתי את הפרויקט, אבל היא בלב שלי לנצח ואני אוהבת אותה ברמות. אני יודע שלא דיברנו המון זמן, אבל אתמול היה טקס חלוקת תעודות, ורציתי להודות לך, כי בזכותך יש לי בגרות מלאה, וחשבתי שתשמחי לדעת. בחיים לא אוכל להסביר לך כמה אני מעריכה את החצי שנה שהייתה לנו ביחד, כי בלעדייך לא הייתי מסיימת. אני קיבלתי צמרמורות מההודעה הזאת, כי ראיתי בה את עצמי של לפני שהגעתי לפרויקט. עכשיו חשוב לי שתבינו, הפרויקט הוא כמו בית, זה הרגיש כמו להגיע הביתה, המורות שלי היו אוספות אותי בבוקר, זה היה עוד לפני שהיה לי ראשון, הן היו אוספות אותי בבוקר בשביל שצריך ללכת ברגל, והיו מחזירות אותי הביתה, זה היה המערכת הכי גמישה בעולם, שהתאימה לי, אני עבדתי באותה תקופה בשלוש עבודות, הייתי מגיעה לשם פעמיים בשבוע כזה, כל פעם לשעתיים, משהו כזה הכי בקטנה בעולם, ובכל זאת דאגו לי שתמיד יהיה לי שם אוכל במקרר, היה לנו כזה מטבחון, ותמיד יהיה לי לחם ללא גלוטן, והייתה לי מורה יעל, שהיא אהבת חיי, שידע שאני ממש ממש אוהבת שוקו, ותמיד היא הייתה מביאה לי שוקו בבקרים, ובמבה, ובאמת, אין עליהן בעולם, ואתי שהייתה אחראית עליי, וזה אם אחת מהן שומעת עכשיו במקרה את הפרק הזה, או מישהי שקשורה אליהן, ותספר להן על זה, אתי, יעל ועינת, שינו לי את החיים, ואת כל החוויה שלי מהתיכון, ומה-12 שנות לימוד, ובכללי, כל הערכים והדברים שהייתי אמורה ללמוד ב-12 שנות לימוד, למדתי ב-8 חודשים האלה, שהייתי בפרויקט, ולא ציינתי את כל השמות, היו עוד מורות שהיו איתי שם, הייתה את אריקה, ותקשיבו, זה שינה לי את החיים, ואני מעריכה כל רגע שהיה לי שם, ואת הערכים שקיבלתי משם, ואת הלהאמין בעצמי, ואת הלהבין שיש לגיטימציה למה שאני מרגישה, ושאפשר לעשות דברים בדרך אחרת, מחוץ למסלול המוכר. אז זה כזה בממש נגיע על הפרויקט. אני יודעת שיש מלא שאלות ספציפית על הפרויקט, אבל יש ממש היילייט שלם באינסטגרם שלי על פרויקט הילה, שממש עניתי לכן שם בזמנו על כל השאלות. אז מי שרוצה מוזמנת להיכנס לשם ולעבור על היילייט, אני ממש ממליצה, פירטתי שם, פשוט לא בא לי כזה להתעמק בזה כרגע כאן יותר מדי, כי זה, כן, זה לגלוש לעוד מיליון מקומות. ואני עכשיו עוברת לשאלות שאתן שאלתן אותי. השאלה הראשונה, מאיפה האומץ לעזוב ככה? אז אני אסביר את זה מאוד בפשטות. כמו שאמרתי כבר, בהתחלה כשרציתי לעזוב, לא היה לי אומץ. למה לא היה לי אומץ? א', כי הרגשתי שאולי אני לא מסוגלת, לא קיבלתי עדיין את ההוכחה לזה שאני מסוגלת. הדבר הכי חכם, אגב, שאמא שלי אמרה לי, שלה להביא לה תוכנית אלטרנטיבית, וגם לעצמי, לבנות לעצמי ממש תוכנית, בשביל לראות שאני באמת מסוגלת לעשות את זה לבד, זה משהו שהוא נותן אומץ. וגם אני חושבת שהרבה מהאומץ בתכלס, העמוק שלה לעזוב, הגיע בסוף מהסיבה הפשוטה שהבנתי שכבר אין לי מה להפסיד. אם לפני זה פחדתי לעזוב את המסגרת, נגיד, בגלל הקטע החברתי, לאט לאט עם השנים, היו לי פחות חברות בתיכון, רוב החברות שלי היו כבר ממקומות אחרים מחוץ לתיכון, לא הרגשתי שאני צריכה להישאר בתיכון בשביל הקשרים החברתיים, כאילו לאט לאט כזה הרגשתי שאם אני נשארת, אני מפסידה יותר מאשר מקבלת, ויש לי פחות מה להפסיד אם אני עוזבת, ויותר סבלתי בתיכון מאשר הרווחתי. אז פשוט באיזשהו שלב שהמאזן היה כזה, היה לי הרבה יותר קל להיות אמיצה יותר ולעזוב, אבל כמובן שמאוד מאוד פחדתי מהצעד הזה, גם כשעשיתי את זה, גם בכל שלב בדרך פחדתי, אבל אומץ הוא לא לפחד, הוא לפחד ולעשות למרות הפחד. אז כן. איך ההורים שלך קיבלו את זה שאת רוצה לנשור? איך מסבירים שזה לא מפינוק, אלא שאני באמת צריכה את זה בשביל עצמי? אז על זה היו רוב הריבים שלי עם אבא. אמרתי לו, תקשיב, אבא, אני סובלת. אני מרגישה שמקטינים אותי. אני מרגישה שהמסגרת הזאת לא בשבילי. ואיך הם קיבלו את זה? שוב, דיברתי על זה. זה היה הרבה ויכוחים, ובסופו של דבר להגיע לפשרות. לנסות להבין מהם מה חשוב לכם? למה אתם לא רוצים שאני אנשור? בואו תסבירו לי את הצד שלכם ובואו נמצא פתרון להכל. לנסות כמה שפחות להתנגח בהם, אלא להבין למה הם אומרים את מה שהם אומרים, להבין שבסופו של דבר הם רוצים בטובתי, והם רואים את הדברים מנקודה שהיא שונה מהנקודה שלי. אז להקשיב להם קצת יותר, לקבל את הדברים שהם אומרים לי, לחבק את הדברים שהם אומרים לי, ולנסות לגשר על הכל. פשוט תקשורת וכמה שיותר רצון לבוא ולפתור ולהגיע להסכמה מאשר להתנצח. אתן מבינות מה אני אומרת? אז כזה. הקטע של אהבה ללמידה, חשוב לי לדבר איתכן על זה. בית הספר גרם לי לחשוב שאני לא אוהבת ללמוד. אני מאוד אוהבת ללמוד. אני פשוט אוהבת ללמוד דברים שמעניינים אותי ובדרך שמעניינת אותי, וללמוד בשביל להעשיר את הידע שלי, ולא בשביל להוציא ציון טוב שייתן לי תחושה שהערך העצמי שלי הוא יותר גבוה. ממש ממש חשוב לי להגיד את הנקודה הזאת. גם בסופו של דבר אני באמת מאמינה שידע זה כוח, ולא במובן של אם אני יודעת יותר ויש לי ציונים יותר טובים אז אני מצליחה בחיים, ממש ממש לא, אלא שידע בסופו של דבר מנטרל פחדים ומנטרל חששות, וכשיש נושא שאני לא בטוחה לגביו אז אני חוקרת אותו ולומדת אותו וצוברת ידע, אז יש לי יותר ביטחון לגביו, ובסופו של דבר ביטחון זה קלף משמעותי בחיים האלה, וכשיש לי ביטחון לגבי דברים ושאני יודעת שיש לי ידע לגבי דברים, אז זה נותן לי ביטחון. אני לפני שנה הלכתי ללימודים של ייעוץ זוגי, למרות שיש לי תשוקה לנושא וכבר הרגשתי שיש לי דעות מגובשות, אמרתי אני רוצה ללמוד. למה? כי הידע הזה ייתן לי עוד יותר ביטחון בהתנהלות היומיומית שלי ובעצות שאני נותנת לכן, למאזינות ולעוקבות שלי, ובדברים שאני מביאה לתוך מערכת היחסים שלי ובהבנה הכללית שלי על כל הנושא. אז בסופו של דבר כן, ידע הוא כוח, וכן אני אוהבת ללמוד את הדברים שמעניינים אותי ובצורה שמעניינת אותי וטובה לי. וחשוב להבין שלא אצל כולם זה אותו דבר. אני חושבת שזה הכל. אני חושבת שאני אגע בעוד שתי נקודות קטנות שאני בטוחה שתשאלו. כל מיני הפחדות מבחוץ כל הזמן של אין מה לעשות בלי תעודת בגרות וזה חוסם דלתות ודברים כאלה. אמנם מוצאתי תעודת בגרות מלאה, האם נתקלתי מאז באיזשהו מקום ששואל אותי לגבי זה? לא. אני בטוחה שאפשר להצליח גם בלי זה. נכון, אמנם אני בחרתי במסלול שעונה לחלוטין ואני עובדת כעצמאית, אז אני פחות נתקלת בזה. סביר להניח שאם הייתי מגיעה למקומות עבודה, אולי כן היו שואלים אותי לגבי זה. שוב, תבחרו בשביל הנפש שלכן. לגבי התעודות, אתם תסתדרו עם או בלי. חשוב לי להגיד את זה. וזהו, אני רוצה לסיים בזה שיש דרך אחרת מחוץ למסלול המוכר. תקשיבו לעצמכן, אל תפחדו לשאול את עצמכן שאלות, אל תפחדו לחקור על אופציות אחרות, אל תפחדו מכלום. יש דרך אחרת לכל דבר, תמיד יש אופציה, תמיד יש אלטרנטיבה, תמיד יש דרך אחרת לעשות דברים. אני אוהבת אתכן הכי בעולם, אני זמינה לכל שאלה, אני אומרת את זה שוב, ולכל התייעצות באינסטגרם ובמייל, זה יהיה לכן ממש בתיאור של הפרק למטה. אם אהבתן את הפרק, אני אשמח שתדרגו אותו, אבל רק אם אתן מדרגות אותו לחיוב, רק אם זה 5 כוכביות, אם זה פחות, אז עזבו, אין טעם, אל תתאמצו. זה ממש עוזר לי להגיע לעוד אנשים. מי שמרגישה שהנושא הזה עדיין ממש רלוונטי אליה, אני ממש ממליצה להיכנס לאינסטגרם שלי ולעבור על שני ההיילייטים שקשורים לזה, גם ההיילייט של הנשירה מבית הספר וגם ההיילייט של פרויקט הילה. יש שם המון ידע נוסף וגם כתוב ומסודר. זהו, אני זמינה, אני אוהבת אתכן הכי בעולם. אתן מוזמנות גם לשלוח לי איך היה לכן הפרק ואיזה דברים עוד תרצו לשמוע בפרקים הבאים. ואנחנו נתראה כאן בפרק הבא. יאללה ביי.